תחת עיניהן, פרק 6, שפרה, מה שלומך?
שלומי טוב. היה... מה זה, רגע, שנייה, בואי נחזור, שלומי לא כזה טוב. שלומי לא משהו. אם כבר אנחנו פותחות מיקרופון ומדברות, אז בואי נגיד אמת, שלומי לא משהו. אני משערת שגם שלומכן ושלומכם היה טוב יותר בימים אחרים.
היה שבוע מורכב.
כן.
ואצלי זה הכל התנקז לצפייה בפרק, ובכיתי, ובכיתי.
מהדקה הראשונה. מהדקה הראשונה. הם פשוט המשיכו, המשכתי עם הדמעה האחרונה מהפרק הקודם, ישר דוח לתוך זה.
אני מרגישה גם שהפרקים האלה נופלים עלינו בזמן הנוכחי.
כן.
במיוחד עם החלק הראשון של הפרק, עם כל ההתעסקות בפליטים, זה יש לי משהו שהרגשתי כבר בפרק הקודם, שיש פה איזושהי אמירה על פליטים, אבל אני עוד אדבר איתך על זה בסי והשפל.
אוקיי, אבל... כי אני את אותה סצנה, נדמה לי, לקחתי לאימה עוד עם אז, אנחנו...
אז אני חושבת אבל שהעונה הזאת ברגע הזה, יש משהו מעניין במיוחד בצפייה הבא.
כן, יש תחושה שאנחנו... אני, לי יש תודעת שואה מאוד חזקה, שמלווה את כל החרדות שלי, ואת כל המקום שהאימהית שלי קופצת אליה תמיד, היא למקום הזה של, יש לי שתי בנות, ותמיד המחשבה לעשות ילד שלישי, מלווה במחשבה של אין לי יד שלישית. וזאת מחשבה של שואה ושל פליטות ושל עריות ושל יהיה רגע שאני אצטרך לתפוס אחת ביד אחת, השנייה ביד השנייה ולרוץ.
וואו, שפרה, איזה מחשבה קשה.
אבל ככה אני מסתובבת השבוע, אני מסתובבת במחשבה הזאת שאם הילדות רוצות להתפזר אחת אצל חברה שגרה בלוק ממני ואחת אצל חברה שגרה רחוב ממני, אני נכנסת לאימה כי הם לא פיזית לידי.
נכון.
ומהמקום הזה אני בכיתי את כל הכאב של ג'ון אוסבורן וכל הבחירתה של סופי הזה שהיא צריכה לבחור בין להיות אימא של הנה, שיכולה איכשהו, לא משנה שהיא בשיקגו, שזה במרחק של כל אמריקה פחות או יותר מהנה, היא יותר קרובה אליה פיזית כשהיא תהיה בטורונטו, אבל רחוקה ממנה באופן בלתי אפשרי, ובין לבחור בבת ניקול שאת יודעת, היא לא קיימת אצלה בתודעה בכלל.
בדיוק.
אבל מתוך זה שניקול לא קיימת אצלה בתודעה, היא יודעת שכשהיא תעבור לטורונטו, משהו בהנה גם יפסיק להתקיים אצלה בתודעה.
והיא צריכה לוותר על הנה, שזה הדבר הכי קשה בעולם.
ואת יודעת מה? וכאן מגלים שאי אפשר להציל את עצמך לבד. זה הדבר הזה של אין החבוש מתיר עצמו מבית האסורין, היא לא יכלה אף פעם לוותר על הנה, מי שהייתה צריכה, כמו שהיא אומרת למוירה, you manipulated me, עבדת עליי, היא הייתה צריכה שמישהו אחר יחליט עליה את ההחלטה הזאת, ויאפשר לה גם לחוס עליו ולהפיל את האשמה הלאה, ולדעת שלא היא החליטה את ההחלטה הזאת, זאת לא בחירתה של סופי.
אני חושבת שהעונה הזו עוסקת באופן מובהק, ואני רואה את זה פרק אחרי פרק עכשיו, את אף פעם לא יודעת אם באמת העונה עוסקת בזה, או בגלל שאני נמצאת עם השאלות האלה בחיים שלי, אז עבורי העונה עוסקת בזה. אבל שוב, בואי נחזור למחל החלב, מחל חלב האם, שאת שהעונה הזאת עוסקת פול און, בכוח, באימהות.
כן.
ואני חושבת שהעונה הזו... לא, ולכן היא עונה חכמה והופכת להיות יותר ויותר אהובה עליי, באימהות, אבל לא מהמקום שאנחנו רגילות לראות אותה. היא לא האימהות הדומסטית, היא לא מציגה את הבחירה באימהות כבחירה נשית מיושנת, היא מציגה את הכוח שבאימהות וגם את המחויבות שבאימהות, וגם את המחיר שבאימהות, אבל לא המחיר הרגיל שאנחנו רגילות לראות. הקשיים, כמה זה מתיש, אוקיי, כולנו יודעות את זה כבר, נכון? את זה שאת לטוב ולרע, כבולה
כן.
לנצח בנפש של אדם אחר.
אני חושבת שאולי כאן הפרק הזה בא כדי להגיד, יש גבול גם לאידאה הזאת של האימא שהופכת לסופר וומן. שהאימא שיכולה להרים אותו כי התינוקת שלה נלכדה מתחת, או האימא שתנפץ משטר כוחני ואפל ותחלץ את הבת שלה, וכאן, דווקא כשמוירה אומרת לה, הם ינצלו את, את הכוח האימאי שלך.
בדיוק.
הם, כדי להניש את הבת שלך בצורה הכי איומה לך ולה, זה מה ששכנע אותה בסוף.
וזה חוזר למשפט של לורנס, האימהות תמיד הייתה חידה אבולוציונית בעיניי. אני לא אסלח ללורנס על ההערה הזאת. מי אתה? מי אתה? קודם, כמו שאמרת פה קודם, שיהיה לך פוט ותדחוף ממנו תינוק או תינוקת, ואז דבר איתי על מה זה חידה אבולוציונית. חידה אבולוציונית זה להוציא את הדבר הזה מהגוף. אבל אני חושבת שבאמת יש פה משפט שכמה שהוא פשטני, הוא משפט מכונן וחשוב. את אימא, את לא גיבורת על. ואת לא יכולה להיות בשני מקומות בבת אחת. גם המסע של מוירה, לעודד את ג'ון לוותר על ג'נין, גם הוא להגיד לה, את לא אימא שלה.
ואם את מעלה באמת את מוירה, הכוח שלה להציל את ג'ון הוא כוח נשי אחר שאני מאוד אוהבת ומחבבת, שגם עלה הרבה בעונה הזאת, שזה הכוח של האחווה הנשית, של האחות.
של החברות.
כן, של החברות, של זאת ששווה לך.
נכון.
זאת שיכולה גם לתת לך סתירה. אני חיכיתי באיזשהו שלב שמזל שלא נתנה לה סתירה, כי כנראה הייתה בזעזוע מוח, אבל...
האמנת לזעזוע מוח?
הרגע שהיא בהלם ולא מגיבה, והחברה הטובה שתבוא ותנער אותך, תמשוך אותך מהשיער, מתוך האזור מלחמה, ותגיד, סבבה שאת לא רוצה, בואי. ומה שיפה זה שזה לא ניק ולא לורנס, ולא אף אחד מהגברים החסונים והמסוכסים שמסתובבים בסביבה, מי שמציל ברגע האמת, זאת מוירה, וזאת אפילו אונה שעוד נדבר עליה, ויש לנו מה להגיד עליה. וזאת הסיבה שפרוזן הצליח כל כך, וכל הילדות כל כך התחברו אליו, כי אומרים לבנות, יש לכן כוח גם להיות זאת שמצילה את האחות שלך, את לא צריכה לשבת ולחכות לאיזה גבר שיעשה את זה.
אחות זה יותר חזק מאהבה.
אחות זה אהבת אמת.
ובכלל, היחסים של ג'ון ומוירה הם חזקים בפרק הזה כמובן, גם בפלשבקים.
או, אז זה מוביל אותי לשאלת הסי ושפל.
אני רק רציתי להגיד על הרגע שבו ג'ון לא מזהה את מוירה. אני חושבת, אני לא מסכימה איתך, אני חושבת שהיא מזהה אותה, והיא לא רוצה שזאת תהיה היא. היא מבינה שנגמר הזמן, מוירה הגיעה, מבינה שנגמר הזמן, ושעכשיו היא תהיה חייבת לחצות ולחזור לחיים האלה. וזה מפחיד אותה פחד מוות.
כן.
היא צריכה לחזור לחיים של פריבילגיה.
לחיים של סוג, כן.
וזה ממש מפחיד. אז נכון, זעזוע מוח וזה. אבל לי היה נראה, שהיא מחפשת עוד 5 דקות בעולם שבו מותר לה לא לדעת מי זאת מוירה, ולא להכיר ולא להיות, ולא להיות בקונפליקט עם העולם שממנו מוירה חוזרת אליה.
אז את מובילה אותי מאוד יפה לסי של הפרק מבחינתי, שאלה היו הפלשבקים והמתח בין הפלשבקים לעולם של גלעד. תמיד בסדרה כשהיו פלשבקים, זה יצר את הצמרמורת הזאת של שיט, כאילו, זה יכול לקרות. הנה העולם האמיתי הנורמלי, ולכאן הוא יכול להגיע. ועכשיו אני חושבת שהפלשבקים, הם עדיין עובדים כדי לייצר את המתח, את האפיפון הזה שמתוח בין סוג אחד של מציאות וסוג אחר של מציאות, אבל הפעם הם כדי להגיד לכאן את יכולה לחזור. ותמיד כשקיימות שתי מציאויות כל כך שונות במקביל, אחת חייבת למחוק את השנייה. כשאת נמצאת בתל אביב, ואני הולכת עכשיו להיות מאוד פוליטית, אין עזה, היא לא קיימת. כדי להיות בחוף הים בתל אביב עם בירה בשישי בערב, את חייבת לחיות בעולם שיש בו שמש ואושר וגלים.
נכון.
כשאת נמצאת במקומות הקשים של החיים, כשאת נמצאת בפנימית בית באיכילוב, אין את חוף הים, יש רק את בית החולים עם הסבל והקושי, יש מציאויות שהן כל כך מנוגדות, שהן חייבות למחוק אחת את השנייה.
וגם כדי להצליח להיות, במיוחד שהן כל כך קרובות,
כן.
כדי להצליח להיות באחת, באמת להצליח ולא להיות כל הזמן בן אדם, דו-קוטבי שחי בשני מקומות, אינם מתיישבים אחד עם השני, את באמת חייבת למחוק אחד.
למחוק אחד. וכדי להיות באחד, את מוותרת על השני, ואני חושבת שזה מה שג'ון אומרת, כשהיא אומרת, הנה תיעלם אם אני אלך עכשיו. זה יהפוך לחלום בלהות, המוח שלי ישכח אותו, ימחק אותו, דיברנו על אימהות, אחד מהסופר פאורס של האימהות, זה למחוק את האימה של הלידה.
והשנה הראשונה.
ואז עוד כמה. אבל היא מכירה את הכוח של השכחה, היא יודעת שהיא בהכרח, טורונטו תמחק את גלעד, וזה דבר מדהים, כי זה מה שמאפשר אנשים לקום ולבנות חיים אחרי טראומות ואסונות, וזה גם ויתור משוגע.
כואב ומשוגע. אני חושבת שהשיא של הפרק בשבילי היה במשהו שהתחלתי לזהות אותו כבר בפרק הקודם, והוא הדיבור על הפליטים. נכון, זאת עונה חזקה על אימהות ועל בחירות, אבל אני חושבת שבתוך כל מה שקרה בשנים האחרונות בעולם, יש פה דיבור חזק על פליטים. היה משפט מאוד חשוב בפרק שחזר על עצמו כמה פעמים, אונה אמרה אותו, אף אחד לא יותר חשוב מאף אחת אחרת. ובעצם, ג'ון אומרת למוירה כשהיא מחפשת את ג'נין, אבל ג'נין, אבל ג'נין, אני לא יותר חשובה מג'נין, וג'נין אומרת לג'ון פרקים קודם, אבל מה עם אלמה ובריאנה? זאת אומרת, יש איזשהו מעגל שבו כשאנחנו צפות בתסריטים על, על, על מצבים האלה, אז נדמה שהגיבור הכי חשוב, אבל במציאות של הדבר הזה, אין אחד שהוא יותר חשוב מהשני, אין אחת. אין נפש אחת שהיא יותר חשובה מהנפש האחרת, היא רק נפש אחת בתוך המונים של פליטות ופליטים, ואני חושבת שזה סי בשבילי, ומאוד יפה בעיניי איך בתוך העלילה, באמת המורכבת של סיפורה של שפחה, הצליחו לגעת גם במקום הזה, זה תמיד מעורר מחשבה.
זה מעורר מחשבה, ואני חושבת שגם עם כל כמה שאף אחד לא חשוב יותר, תמיד בסוף, גם התנועות למען הפליטים, או למען כל מיני Black Lives Matter, בסוף הצריכה ג'ורג' פלויד אחד, להכיר את הסיפור שלו, להזדעזע ספציפית ממה שקרה לו, כדי להתחבר לממדי התופעה. אז זה תמיד משחק בין אף אחד לא יותר חשוב מאף אחד אחר, ובין התודעה האנושית שזקוקה לסטוריטלינג, כדי להבין ולהתחבר, עדיין צריכה גיבור. אז ג'ון, האישה והגוף שלה לא חשובים יותר, אבל ג'ון, הסיפור הוא מאוד חשוב.
האמת שזה מוביל אותי לקרש השבועי, אבל אולי אחר כך נחזור לאמא עוד אמא.
בטח.
כי הקרש השבועי שלי הוא ג'ון.
אנחנו בזמני מלחמה, אנחנו נפרע כל סדר.
מותר לך לעשות מה שאת רוצה.
יהיו כאן הפסקות אש, ואנחנו גם נחזור בנו, ואנחנו נבטל אותם.
אנרכיה.
אנרכיה.
זה מוביל אותי פשוט לג'ון, ובאמת לצורך בגיבורה, כי ג'ון היא הקרש השבועי שלי. הרבה זמן לא הרגשתי את זה בסוף פרק של סיפורה של שפחה, והרבה זמן לא ראיתי את ג'ון ככה, היא פגיעה, היא אנושית, היא מבוהלת, היא מדברת על משהו כל כך יומיומי, ועדיין, את יודעת, עדיין היא גיבורה, ואי אפשר לקחת את זה ממנה, היא מדברת על זה שלכל אחד יש את הגבול שלו, ואולי היא חצתה את הגבול של לוק. אולי בזה שהיא תחזור בלי הנה לקנדה, היא חוצה את הגבול של לוק. אני עד לאותו רגע חשבתי על האימה להגיע לקנדה מהמקום של ריטה, מהמקום של ההסתגלות חזרה לחיים. לשנייה לא עלה בדעתי שהיא מפחדת להגיד ללוק, שומע? לא הצלחתי להציל את הבת שלנו.
היא כשלה במשימה שלהם. וגם בפלשבקים ממש מראים כמה האימהות שלה וכמה הבת שלהם הייתה משמעותית, גם ברומנטיקה שלהם, גם באהבה שלהם. היא הייתה...
נכון. אז זה היה, זה כאילו היה כמעט רומנטי, הדבר הזה. פתאום יצא מג'ון אישה שבא לי לחבק, שבא לי להגיד לה בעצם את מה שמוירה אמרה לה, אולי יותר בעדינות, אולי יותר באמפתיה, למרות שכמו שאמרת, הקשיחות של... של מוירה הייתה נדרשת, וזה בסוף אישה שהולכת לראות את אהובה, היא לא ראתה אותו המון המון זמן, אוקיי, בתנאים בלתי אפשריים, מטורפים, דיסוטופים, הכל נכון. איך בכלל את ניגשת לפגישה כזאת? אז ג'וני הקרש השבועי שלי.
איך את ניגשת? את לפחות מורידה את הכובע גרב.
כן. ומסדרת קצת את הסוואטשרט, סוואטשרט חרדל שלך.
ובתוך השיחה על הגבולות, לוק אומר לג'ון את המשפט, אולי הכי יפה בעיניי, שנאמר אי פעם על מסך, שהיא אומרת, ומה אם תגלה שאני לא מי שחשבת שאני?
איזה כוח יפה.
ואז הוא אומר, אני אוהב את מי שאת. שזה, כאילו, מה? הנה, אני עכשיו אבכה.
בא לי לראות הפרק עוד פעם. בא לי לפקוד ככה עוד פעם, זה היה מזכך.
כן. ההזכה שלי היא מוירה, אני מרגישה שזה הפרק שלה.
לגמרי.
אני חושבת שהיא דמות כל כך מעניינת, שבעונה הראשונה ראינו עד כמה היא עוברת תהליך משל עצמה, החוויה שלה בגלעד הייתה שונה משל ג'ון, ומשהו באמת בצורך של התסריטאים, וגם אולי באמת משהו באשמת השורדים השאיר אותה דבוקה למשפחה של ג'ון, אבל בעולם תקין היא הייתה פוצחת בסניף משל עצמה בטורונטו, היו לה חיים שלמים לחיות. וזה הפרק שבו את מקבלת את מוירה שהיא לא רק ריאקציה לג'ון, מקבלת את מוירה שבא והיא עכשיו, היא עושה משהו בלתי אפשרי, היא חוזרת למקום של הטראומה שלה. היא חנה סנש. היא חוזרת לאדמה הכבושה והמדממת, כדי לנסות לעשות מעט טוב. ויש כאן איזו אמירה מאוד חזקה, אני חושבת, של היוצרים של הסדרה על העמותות האלה. כי הן עושות ממש מעט טוב. הן מגיעות, תוך שנייה הן צריכות להתפנות, הן אפילו לא משאירות על הקרקע את התרופות והאוכל שהן הביאו, מתוך איזושהי אמירה שאם נשאיר את זה, הם ירגו אחד את השני...
בניסיון לקבל את זה.
אז מה עשיתם? אז מה עשיתם? עכשיו שוב, אני בטוחה שהם גם עושים המון טוב, אבל האופן שבו זה הוצג בפרק הזה, קצת מראה את חידלון, באמת, את התחושה של החוסר אונים, של הם... שעתו 10 שעות, באו עם תרופות ואוכל, ועזבו בלי תרופות ובלי אוכל, ואז כשהם הצליחו להציל מישהי, הם עכשיו שוקלים לזרוק אותה לים.
כן, והם עושים למשפט שדה לנגד עניה.
כן. אז כאן אני רוצה להגיד שבתוך כל זה, מוירה היא הקרש שלי, באנושיות המוחלטת, בדבר הזה שאין ספק, את רואה, אישה שהיא אחותך בשדה הקרב, את מעלה אותה לסירה ופותרת את זה אחר כך, עם מאזן של ג'ון, עם מאזן של קודם נרוץ קדימה, ואז נמציא איזה תוכנית.
ובגלל זה כשהיא אומרת לג'ון, את תמשיכי להילחם, את פשוט תילחמי מקנדה, בסוף אני חושבת שג'ון משתכנעת.
כן, כן.
לא, אני הרגשתי מגבי, אימה או דמעה, אני הרגשתי שאת כל הפרק היה דמעה, וכמובן הרגעים עם לוק, והרגעים שבו החיים עם הנה מוצגים לעומת החיים עם ניקול, ובאמת הבחירה הבלתי אפשרית. היה רגע אחד שהיה אמור להיות רגע האימה, והוא הרגע של מעבר הגבול.
כן.
אז אני לא הרגשתי שהייתה אימה בפרק הזה, אני חושבת שהיה ברור שג'ון שהוצגה בפני השוטרים, העיניים כרייצ'ל סמית, תעבור את הפיקוח ותגיע לקנדה. מעניין בעיניי שנתנו לה שם שהוא שוב שם גנרי, כמו נכון. ברד, כמו סטיבן, רייצ'ל סמית. מי את רייצ'ל סמית? את יכולה להיות כל אדם.
הם לא סמכו על הזעזוע המוח שלה שהיא תזכור שם יותר מורכב, וגם רייצ'ל זה גם The Rachel and Leia Center, אולי יש שם עוד איזה... רייצ'ל זאת האימא ה...
עוד אימא.
עוד אימא.
נכון. ואני חושבת שזה מחובר גם למה שלוק אמר לה, אני אוהב את מי שאתי, הרי ג'ון, היא לא תהיה ג'ון של הפלשבקים. והיא גם לא תהיה ג'ון השפחה, או ג'ון של גלעד. נכון? היא כבר תהיה ג'ון חדשה שאנחנו עוד לא מכירות. אז היא תיצוק תוכן לתוך הרייצ'ל סמית הזאת.
הם קצת רמזו לנו בפלשבקים, הם ניסו, אני חושבת, להראות לנו שהיא אולי לא כל כך שונה. כי יש שם את המקום, היא גנבה הרי ל...
את הקנקן של הקוקטייל, את הפיצ'ר.
אז כאילו המקום הקצת הרמומי, והקצת נקמני, והקצת דפקאי קיים בה.
כן, אני גם נדלקת על מוירה מהר בפלשבק כזה, אני כזה, או, מה את מיצה עליה? וגם... אני בסך לא מנסה בה, היא באה לטובתך, נשמה.
הם תורכים להזכיר לנו שכשהיא התחילה לצאת עם לוק, הוא היה נשוי למישהי אחרת.
לגמרי שכחתי מזה.
אז הם רוצים להראות לנו, להגיד, היא לא הייתה סיינט לפני... היא לא הייתה סתם אישה מתוקה ופשוטה, עקרת בית משועממת, היא הייתה אישה מורכבת לפני, ולוק אהב אותה, ועכשיו אישה מורכבת ובפוסט טראומה ועם כל מה שנלווה, אבל אולי, אולי לוק יאהב אותה גם עכשיו.
האימה עוד אימה שלך?
האימה שלי הייתה בכלובים של המהגרים.
אימה לה.
שהייתה שם בחירה מאוד מודעת, אני חושבת, ללהק שחקנים שהם גם שומעים שם צעקות בספרדית, mm-hmm. הם עשו שם סטייטמנט, הם רצו שאני אראה את הכלובים ואני אחשוב על כלובי המאגרים שקיימים היום בארצות הברית, ואז יש רגע אחד קצרצר שהוא האימה שלי, כשהספינה בורחת משם, הכלוב נשבר, והם רצים, הרגע הזה הוא סרט זומבים פרופר. את רואה ערימות של אנשים במצב באמת של זומבים, רצים אחרי ספינה שבורחת להם, וזה ממש, נשימתי נתקה. אז
יש גם שפל.
יש לנו שפל משותף.
הפרק הזה, שפל משותף.
קוראים לה אונה.
ביעשה אותי שאין, גם השחקנית וגם הדמות.
מאוד, מאוד, דמות מבאסת, שחקנית מבאסת, אני איתך.
שחקנית טובה יותר, הייתה יכולה ליצוק לעמדה הזאת משמעות, לתת אופציה להזדהות.
כי זאת פוזיציה מעניינת.
נכון.
וחשובה, וכנראה גם צודקת, והאנשים שעושים, שמקדישים את עצמם לאנושות, הם חייבים לחשוב רחב. זה כמו, שוב, מחזיר אותנו לדילמת הקרונית מהפרק שזרקו את השפחות מהגג.
נכון.
היא צריכה להחליט להציל המון אנשים על חשבון אישה אחת.
אני חושבת שהוא נעצה צדקנית מאוד, ואני חושבת שזה ממשיך את ההערה שלך על בעצם אוזלת היד והיכולות האמיתיות של הארגונים הללו.
כן.
כמה צדקנות וחשיבות עצמית יש לדמויות הללו, לעומת כמה באמת בפועל האנשים סובלים ובסוף גומרים כמו זומבים אחד על השני. ובאמת הסצנה הזאת שהם יושבים, כל ההומניטרים הגדולים וג'ון בחדר, והם מנהלים את השיחה על העתיד שלה בפניה, עד שבסוף היא אומרת להם, שומעים, תסגירו אותי. אני אחליט על העתיד שלי, לא אתם. היא באמת כמו הסיכה שמפוצצת להם את האוויר מהבלון.
כן, זאת גם החשיבה הזאת שמול רוע מוחלט, אנחנו נבוא עם כלים של טוב מוחלט.
נכון.
וזה לא עובד. זה לא עובד, ואני חושבת שניסו להביא לנו את אונה בתור דמות שתיתן קונטרה גם לסוג המנהיגות של ג'ון, כי ג'ון היא מנהיגה... היא דיקטטורית, היא בתוך עולם
אבל
ה...
אבל אין לה ברירה.
אז הם כאילו מנסים להראות איך בתוך מצב מאוד מורכב, אונה פותחת את הדיון לטיעונים בעד ונגד, בואו נשמע, אתה אומר לזרוק אותה, במקום להגיד, אנחנו בחיים לא נזרוק אותה, רגע שנייה, בואו נשמע את עמדתך, דבר, אנחנו מאוד ווק, אנחנו גם יודעים איך לנהל מעגל שיחה, אולי ניתן לו גם את הקונחייה שיחזיק בינתיים, כדי שידעו שזה התור שלו לדבר. ובסוף, אונה, היא לא שונה מג'ון, כי ברגע האמת, כשהסירות מתקרבות, היא מחליטה לבד. נכון. היא התייעצה עם כולם, אבל היא מחליטה לבד.
אני חושבת שבכלל ג'ון שם פוערת עיניים, והיא מבינה שהיא חוזרת לדמוקרטיה. ואני לא בטוחה שיש לה כוח לכאב ראש הזה. בואי איזה מיגרנה עכשיו, כל אחד יגיד את דעתו 10 פעמים. ג'ון שכחה שזה קיים. וגילי עדיין כזה דבר. וזה עוד חלק מלהנחיח את חיים א' מול חיים ב', ואיך ג'ון חוצה מחיים א' לחיים ב'.
כן. ועוד דבר אחרון שרציתי להגיד על אונה, זה הם מראים לנו את הוויכוח של אונה ומוירה, ואת אומרת, אוקיי, ההצלה של ג'ון עולה למוירה בזוגיות שלה. אבל, anyways, הזוגיות הזאת הייתה נגמרת, כי אם היא לא הייתה מצילה את ג'ון, גם היא לא הייתה מצליחה לחזור לטורונטו עם אונה, ולהמשיך להיות עם האישה שרצתה להשאיר את החברה הכי טובה שלה בגלעד. אז הרגע שהזוגיות שלהם נגמרה, הייתה השנייה שג'ון ומוירה...
ואם היינו חברות של מוירה, מה היינו אומרות לה? אז וי לא שווה אותך. מגיע לך יותר מזה. שם הפרק.
אוקיי, שם הפרק הוא ואוז.
נדרים.
נדרים. אני חושבת שהוא ברור ומסביר את עצמו, וכמו בשבוע שעבר, אני אבחר לדבר על שם אחר ולא על שם הפרק, על שם העיר, שגם לי יש איתה מערכת יחסים מאוד מורכבת, העיר טורונטו. כשהאייז שואלים את מוירה, איך קוראים לך, אז היא אומרת יפה את השם המומצא שהודבק לה, ואז שואלים, מאיפה את? ואז היא אומרת, אני מטורונטו, born and bred, שזה כמובן שקר גס, היא אמריקאית, היא לא אמורה להיות בצוות הזה, זה צוות של קנדים בלבד, שמותר לו להיכנס ולצאת מגלעד, ואיזה יופי אומרת את השקר הזה.
נכון.
כי תגידי טורונטו?
טורונטו.
כן. ואיך אנשים שנולדו וגדלו בטורונטו אומרים?
תגידי את.
טורונטו.
טורונטו. אני אגיד עכשיו, ומחשב אני אגיד ככה.
זה שם העיר. אין, כאילו לא אומרים את התי השנייה, אם את מהעיר. אז היא עברה את המבחן, זה השיבולת סיבולת של, של ה... אז זה השם שקפץ לי בפרק הזה.
זה העניין האמיתי כאן.
כן.
ויש את עניין המוזיקה.
אוקיי, אני תהיתי. מה קרה עם מוזיקה בפרק הזה? כמעט הרגשתי שאין.
אין. יש רק מוזיקה מקורית של הפרק.
וואו.
של הסדרה למעשה. אני בראש שלי כבר התחלתי להתדיין עם עצמי, האם הם ניסו מוזיקה וויתרו על מוזיקה. אני חושבת בסוף שהבחירות אינן מקריות. גם הפרק מסתיים בשקופית שכתוב עליה The Handmaid's Tale. זה לא קורה. בפרקים אחרים, ואני חושבת אני חושבת שכך היה ראוי ונכון לעשות, זה פרק כל כך משמעותי. זאת אומרת, זה למעשה הפרק שאת מחכה לו מפרק אחד עונה אחד.
נכון.
איזה
נכון.
שיר תשים משם?
ג'ון יצאה מגלעד,
ג'ון יצאה מגלעד.
איפה הקונפטי? איך התחלנו את הפרק שלנו עם כזאת אווירת נחיים? היינו אמורות לבוא עם תותח קונפטי,
כן.
שמפניה ולחגוג.
בדיוק, לא, לפחות למזוג את השמפניה למיץ התפוזים בקנקן של מוירה. מינימום.
תראי איזה, הסדרה הזאת מצליחה לייצר את השיא שאת מחכה לו, ואת עדיין עם מועקה.
מועקה.
ועם צער וכאב.
תראי, כשהיא עומדת על המדרגה, לפני הצעד על אדמת קנדה, אני ממש הייתי בחרדה, אולי פה הייתה לי אימא, אני הייתי ממש בחרדה שהיא תכף רצה פנימה, שוב מתירה את צירת ההצלה, ומתחילה להפליג חזרה לגלעד. היא משוחררת, אבל זה קצת כמו אסירים. או הסירות, היא אף פעם לא משוחררת. ואני חושבת שכל שיר שנבחר היה על האירוע הזה, היה גורע ממנו, ואני רוצה להצדיע ליוצרים של הסדרה, הסוף כאן, הרגע שלא חיכינו, בעצם 5.5 עונות, נעשה כל כך מדויק.
כן.
הוא היה כל כך מדויק, בפרק קצר במיוחד אגב.
נכון.
דחוס וקצר.
נכון.
וזה הגיע בדיוק בזמן, ובדיוק כמו שזה היה אמור להגיע, ואת בקנדה, והיא בקנדה, אבל אף אחת מאיתנו לא משוחררת. ושיר כאן אולי היה, את יודעת, השירים בסוף הפרק אמורים קצת בסוף להקל עלייך.
כן.
נכון, כמו עם השיר של קולדפליי בסוף נכון. הפרק הקודם. את לא אמורה להיות בהקלה, ג'ון לא בהקלה, ואנחנו גם לא.
מדהים.
הימורים, והפעם אנחנו נלך להימורים עם שאלה שהגיעה אלינו ממאזינה. המאזינה סימה, קדימה.
היי, אני הייתי רוצה לשאול, האם לדעתכן ג'ון ולוק יוכלו לחזור להיות ביחד, אחרי כל מה שהם עברו, גם מבחינת הפערים הרגשיים וכל הנתק. מה אתן חושבות?
סימה, קודם כל זאת שאלה מצוינת. היא העסיקה אותי המון.
מטרטרת לנו במוח גם.
כן.
מתחילת העונה, אגב, לא רק עכשיו, פה זה מגיע לשיא, אבל שאלנו כבר את השאלה הזאת.
נכון.
מה את חושבת?
אני חושבת שכן, בניגוד ל... כאילו, זה נגד המוח.
כן.
איכשהו, לא, לא בחשיבה תסריטאית, נכונה, לא יודעת.
את הולכת עם הלב.
עם הלב, אני מרגישה שיש בשני האנשים האלה משהו מבפנים, אם אני מסתמכת רק על המפגש שלהם, ועל המבט הקצר מאוד, מתרכזים במפגש באמת רק בג'ון, המצלמה, הבימוי. הבימוי מראה לנו את המפגש ביניהם, כאילו הוא קורה רק לג'ון, כמעט לא רואים את לוק ומה עובר עליו. חוץ מ... שנייה אחת שהמצלמה על הפנים שלו, והמבט שלו והחיבוק שלו בשבילי, הם אומרים כן.
הוא מציל אותה שם.
כן.
היא לא מסוגלת. היא לא מסוגלת, והוא מציל אותה, וכל כך הזדהיתי איתה. הפאניקה הזאת, אלוהים, כשחבר שלה חוזר מהצבא אחרי 3 שבועות, את בפאניקה, אז הפאניקה הזאת.
כן.
אני חשבתי על זה. ובגלל שאני מזהה לפעמים שיש פה בסדרה חיבה למלודרמה, כיפית כזאת, רומנטיקה, אני חושבת על זה כמו, אני חושבת שבסוף סימה, אולי נעמוד כמו שקלי עמדה מול ברנדון ודילן, דרשה לבחור ביניהם, את בטח זוכרת את זה, ואמרה להם, I choose me. לי יש תחושה שניק יגיע לטורונטו, או טורונה.
טורונו.
אמרתי נכון?
יפה מאוד.
יש. והיא תצטרך לבחור ביניהם, והיא לא תוכל, כי כל אחד מייצג עבורה חיים שהיא כבר לא שייכת אליהם. אבל הכל פתוח כאילו ברמת האימורים. הפרק הזה השאיר אותי עם המון המון שאלות. קודם כל, איפה היא תגור? עם מי הולכת לגור?
כן.
אני לא יודעת אם את זוכרת את הסדרה חטופים.
חשבתי על זה.
גם חשבת על זה?
כן.
כשהדמות של יורם טולדנו חוזרת, והוא לא יכול לישון עם יאללה בקסיס במיטה.
נכון.
הם אמורים להיות עכשיו זוג, היי, חיכינו לזה כל השנים האלה, ואז הוא ישן על הרצפה ומתעורר עם סיוטים בלילה, אם ג'ון באמת תוכל לחזור לישון במיטה עם לוק ככה, בנקישת אצבע,
כן.
מתי תפגוש את סרינה ופרד?
יו, אני מחכה כל כך לכל הדברים האלה. אבל חשבתי על משהו אחר בהקשר של שני הגברים ושתי הילדות, שנוצר כאן מין פלונטר בלתי אפשרי, שבו אין לה אפשרות להיות בשום שלב, גם עם שתי הילדות שלה, וגם עם שני האבות, כאילו, אין לזה פתרון.
לא.
היא או שהיא נמצאת בגלעד עם ניק, ועם הבת של לוק, או שהיא נמצאת בטורונטו עם לוק והבת של ניק.
היא יכולה לחטוף את ניק, לעבור לסולט לייק סיטי, ולהיות מורמונית הפוכה. אישה שמנהיגה, הרמונים הרבה גברים, סבבה, אני אציע את זה. אני אציע את זה ליוצרות וליוצרים. תודה סימה על על השאלה.
איזה כיף ששלחת לנו, ואנחנו כל כך נהנות ושמחות לקרוא את כל מה שאתן כותבות וכותבים לנו, ואם בא לכם גם להקליט שאלה או לשלוח שאלה, ולעורר לנו את המחשבות, תשלחו הודעה בוואטסאפ ל-053-606-9501, אנחנו מבטיחות לענות.
אני גם אוסיף שכל תגובה שנשלחת אלינו, וכל שאלה או הערה או מחשבה, בכל הפלטפורמות, גם דרך הוואטסאפ וגם באינסטגרם, שכותבים וכותבות לנו, היא מבחינתי כמו זר פרחים שנשלח אליי.
כן, זה משמח.
ממש ממש כיף, אז תמשיכו. אנחנו תחת עיניהן?
ואנחנו גם תחת עיניה של ג'ון אוסבורן, אני לא יודעת אם שמת לב, המבט הזה שפעם סיימו איתו כל פרק, נכון. בקלוס-אפ לעיניים שלה, עם הבונט של השפחה מסביב, אז הפעם זה היה, וואו, המבט שלה היה צלול ומדויק וחד, והסדרה הזאת היא משהו כמו, לא יודעת, 30% כתיבה, ותחפושות ותאורה וכל שאר הדברים, וכל השאר זה המשחק של
70% אליזבת מוס. אני רוצה גם, אם כבר אמרנו, אז אני אגיד על אליזבת מוס, איזה שחקנית מופלאה, את רואה גם דרך הפלשבקים, כמה יכולות יש לשחקנית הזאת.
וואו.
לשחק גם את ג'ון אוסבורן הפליטה, וגם את ג'ון אוסבורן של ימי טרום המהפכה. העורכת שקוראת את החלק של הארץ על הספה ביום ראשון. אנחנו תחת עיניהן, תעשו לנו סאבסקרייב, לייק, פולו, לא משנה, רק תהיו איתנו. וסיפורה של שפחה עולה מדי חמישי, פרק חדש, בהוט 3 ובהוט VOD, וכולה נותרו לנו 4 פרקים לעונה הזאת, מה עוד יקרה?
וואו. תודה, דפנה.
נהיה פה שבוע הבא עם פרק 7.